כל חי אונליין 93fm.co.il
Solidos osha shuoi Ovo vozo vadeti behioni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי כ"ד בחודש ניסן תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף פ"ח, הדף ה-880 של מסכת בבא בתרא. כאשר בסייעתא דשמיא הגדולה נסיים היום הזה את לימוד דפינו היומי, יהיו באמתחתנו דפי מחצית. מסכת בבא בתרא, מסכת הארוכה ביותר בש"ס, השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ביום המיוחד הזה, כמו גם בשאר הימים המיוחדים, נושאים אנו תפילה לבורא עולם בתחילת לימודינו. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא על מותר אסיר ולא על אסיר מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלינה והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף פז ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. כעת נציג את התשובות. שאלה ראשונה, מה כוונת המשנה שקונה את הפשטן על ידי שתולש כלשהו? והתשובה היא, מדובר שאמר המוכר לקונה שיעשה קניין בקרקע ויקנה בזה את המחובר, וכיוון שתלש מקצת מהפשטן, הרי זה קניין חזקה שאיפה את הקרקע לחרישה. שאלה שנייה, מדוע אין המוכר צריך לתת לקונה את תמצית הטיפות שנותרו בקד? והתשובה, מפני שנתייאש בהם ומפקירם. שאלה שלישית, מה תפקידו של הסרסור במשנה? התשובה, לפי הרשב"ם הוא קונה מבעל הבית ומוכר לאחרים ומודד לעצמו, ואחר כך מוכר לקונה, ולפי תוספות מדד להם בעד תשלום. שאלה רביעית, על דף פז, את מי פותר רבי יהודה בערב שבת עם חשיכה? התשובה, את החנווני. שאלה חמישית, באיזה אופן מודים חכמים לרבי יהודה שהחנווני פטור על הצלוחית? והתשובה, כשלא יגביה את הצלוחית. השאלה האחרונה על דף פז, מתי הנוטל כלי מהאומן לבודקו ונשבר באונס יהיה פטור? והתשובה, כאשר אין המחיר קבוע ועדיין לא שמחה דעתו לקנותו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, הלא הוא דף פז ממסכת בבא בתרא. וחי את מוריי ורבותיי, בעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע כ"ד בניסן תשע"ז, תת לעומר תשע"ז, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף פ"ח ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פ"ח עמוד א', 8 שורות מתחילת הדף, מן המילים גופה, אמר שמואל, הנוטל כלי מן האומן לבקרו ונאנס בידו, חייב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שווה הגמרא לעצם דברי שמואל שהובאו לעיל בדף פז עמוד ב', בדרך אגב, ומבארת אותם. גופה, בוא נשוב לדברי שמואל, אמר שמואל, הנוטל כלי מן האומן כדי לבקרו לבודקו ולראותו אם יפהו וייתן לו את דמיו, או שאינו יפה ויחזירנו לו, ונאנס בידו כגון שנפל מידו ונשבר, חייב. ומבארת הגמרא את דבריו של שמואל, ואני מילי הוא דקיצה דמיה. דינו של שמואל נאמר רק בדבר קטן שדמיו קצובים, כגון ריחיים של פלפלין וכיוצא בזה, שתמיד הדרך לקנותם בסכום קטן. ומשום כך מתחייב הלוקח כשנטל את החפץ לבקרו, שכיוון שדמיו קצובים שמחה דעתו לקנותו כבר בשעה שמגביע. אבל דבר שדמיו אינם קצובים, שנטלו כדי לבקרו, אינו מתחייב עליו. ובמסכת נדרים בדף למד א' עמוד ב', העמידה הגמרא את דברי שמואל במקח חריף, שהרבה רוצים לקנותו, שאז אין למוכר שום הנאה במה שהלוקח קונה אותו ממנו, משום שיכול למצוא קונה אחר בקל. וכיוון שכל ההנאה היא של הלוקח, הרי הוא כשואל עליו ומתחייב באונסין, או שהוא נחשב כלוקח גמור ולכן מתחייב. אבל הריטב"א כותב שהגמרא הוא צריכה להעמיד במקח חריף, רק במקום שלא קצבו דמים, אבל אם קצבו דמים, הדין כך גם במקח שאינו חריף ודי באחד משניהם כדי לחייבו באונסין, או קציבת דמים, או מקח חריף. מביאה הגמרא שני מעשים שנפסק בהם הדין בדומה לדינו של שמואל. ההוא גברא מעשה באדם אחד, דעה לבית טבחה שנכנס לבית הטבחה מוכר בשר, ואגבה אטמא דביסרא הגביע ירך של בהמה כדי לראות אם היא שמנה או כחושה, כדי לדעת אם לקנותה או לא. בעד ידקה אגבה בזמן שהגביע אותה, אתה פרשה מירמה מיני, בא פרש הרוכב על הסוס ולקחה ממנו. אתה לקמי דרב יימר, בא הטבח וטבע לדין את אותו אדם לפני רב יימר, חי ולשלום את דמיה. חייב רב יימר את האיש לשלם לטבח את דמיה הבשר, ואני מילי הוא דקיץ את דמיה. והדין הזה של רב יימר נאמר רק באופן שמחירו של הבשר היה קצוב, ומשום כך כבר בשעת ההגבה סומך את דעתו של הלוקח לקנותו עם ממצא חן בעיניו, ולכן ההפסד הוא שלו. ולגרסת רבינו גרשום, הביור הוא שאם המקביה התכוון לקנות רק חלק מן החתיכה, אינו חייב לשלם בעד כל החתיכה, אלא רק בעד מה שהתכוון לקנות. מעשה נוסף, ההוג אברה דעת יקר אלף אום נערה, הביא דלויים לשפת הנער למוחרם. עתו כולי אלמה באו כל האנשים, שקול קרה קרה, לקחו כל אחד מהם דלויים כדי לקנותם. וכיוון שלא ראה בעל הדלויים מי הלוקחים, ולא ידע ממי לדרוש את מעותיו, אמר לו, הוא אמר להם, הרי הם מוקדשים לשמיים, הדלויים שלקחתם יהיו הקדש ואסורים עליכם. עתו לקמי דרב כהנא, באו הקונים לדין לפני רב כהנא, אמר לו, הוא אמר להם רב כהנא, אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, וכיוון שהקבעתם את הדלויים כדי לקנותם, זכיתם בהם כדינו של שמואל, והרי הם שלכם, ואין המוכר יכול להקדישם. שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק י' ד', ואיש כי יקדיש את ביתו, דרשו במסכת בבא קמא דף ס"ח עמוד ב', שכשם שביתו הוא שלו, כך אינו יכול להקדיש אל הדבר שהוא שלו. מכאן הוכיחו התוספות דף פז עמוד ב', דיבור המתחיל הלוקח בשם רי, שדינו של שמואל שהלוקח חפץ על מנת לבקרו מתחייב עליו החיוב הוא מדין לוקח, שאם הוא מדין שואל יכול היה להקדישם כי עדיין הם שלו. שיחה הגמרא ואומרת, ואני מילי ודקיצה דמיו, דין זה של רב כהנא נאמר רק אם דמיהם של הדלויים היו קצובים, אבל לא קיצה דמיו, ברשות מריו קיימי ושפיר אקדיש. אבל אם הם לא היו דמים קצובים, הרי הקונים לקחום על מנת להחזירם, משום שאין דעתם סומכת לקנותם, שמה ירצו הבעלים למוכרם ביותר מהמחיר שמוכנים לשלם. והרי הדלויים שייכים לבעלים, וממילא חל האקדש. למרות שנאמר במסכת בבא קמא דף ס"ח עמוד ב' שהגוזל חפץ מחברו, שניהם אינם יכולים להקדישו, הגזלן אינו יכול להקדיש לפי שאינו שלו, ובעל החפץ אינו יכול להקדישו לפי שאינו ברשותו. מכל מקום, כאן כן יכול היה בעל הדלויים להקדישם, משום שאנשים לא לקחו אותם על דעת לגוזלם, אלא כדי לקנותם. ולכן אינם יוצאים מרשותו, וגם לוקחים הם אינם, כיוון שדמיה אינם קצובים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בנידון הדומה לדינו של שמואל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא. חבר הלוקח ירק מן השוק מדי עם הארץ, וחבר הכוונה לתלמיד חכם, והוא נקרא חבר משום שחברותם של תלמידי חכמים זה לזה היא החברות האמיתית, שהיא לשם שמיים, כך הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת מאי פרק ב' משנה ג'. אם כן, תלמיד חכם הקונה ירק מן השוק מדי עם הארץ, שמי שקונה ירקות מעם הארץ צריך לעשרן, משום שעם הארץ חשוד שאינו מעשר, וברר התלמיד חכם את הירק היפה והניח אותו בצד ולא גמר בדעתו לקנות אותו, אפילו אם עושה כן כל היום כולו, לא קנה ולא נתחייב במעשר, שהרי כשהגביע את הירק לא התכוון לקנותו אלא רק לברור אם הוא יפה, אבל אם גמר בליבו לקנותו, קנה ונתחייב במעשר כדין דמי. כיוון שקנה, אם רוצה להחזירו ולחזור בו מהמקח בלי להפריש מעשר, אי אפשר. הוא לא יכול, כיוון שכבר נתחייב במעשר. וחבר, תלמיד חכם, אינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. וגם אם המוכר מסכים לקבל ממנו בחזרה את הירק, אינו יכול להחזירו מבלי להסר. כי על ידי כך הוא יכשיל אנשים אחרים. וכן להסרו ולהחזירו אחר כך למוכר אי אפשר, הוא לא יכול, כיוון שכבר מפחיתן בדמים, שהרי מפחית מן הירק את המעשר שמפריש ממנו. ונמצא שהוא מפסיד את המוכר, שמחזיר לו פחות ממה שלקח ממנו ואינו משלם לו בעד זה. ותוספות בדיבור המתחיל לעשרו מסבירים של עניין מעשר ראשון ומעשר עני, הוא לא מפסיד את המוכר, שהרי בדמה ידינו שמפריש מעשר ראשון ומעשר עני והם שלו. כי המוציא מחברו עליו הראיה, אם אני רוצה לזכות בזה או הלוי, הם צריכים להביא ראיה שאכן הוא חייב לעשר את הפירות הללו שיש ספק לגביהם אם הם חייבים במעשר. כמו שמבואר במסכת סוטה בדף ממחה עמוד א', כל מה שמפסידו זה לעניין מעשר שני שמתחייב לאוכלו בירושלים, ולעניין תרומת מעשר שהלוי צריך לתנה לכהן כמבואר שם. ממשיכה הברייתא ואומרת, הכיצד ינהג בו אם רוצה להחזירו אותו תלמיד חכם מעשרו מעשר את הירק הזה ונותן את המעשר ללוי, ונותן לו לבעל הבית מי מעשר שיפחית מהירק, ואת שאר הירק מחזיר לו כמו שהוא. שואלת הגמרא, אתו וכי משום דגמר בליבו לקנות קנה ונתחייב במעשר? הרי לא עשה בהם קניין שלא יגביהם על דעת לקנותם, ובמה שגמר בליבו בלי קניין הוא לא קונה, ומדוע אינו יכול להחזירו ולהיפטר מחיוב המעשר? ואפילו מדמיהם קצוצים צריך להיות הדין שיכול להחזירם ולהיפטר. משיבה הגמרא, אמר רב הושעיה, אחא בירא שמיים עסקינן. מדובר כאן באדם ירא שמיים שכיוון שגמר בליבו לקנות, שוב אינו יכול לחזור בו. ולכן די בכך כדי לחייבו במעשר כאילו עשה קניין גמור. ומדובר כשהמוכר התרצה מתחילה למכור לו, שאם לא כן, אין פה מקח גמור אפילו בירא שמיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, כגון רב ספרא, שמאחר שגמר בליבו שוב לא חוזר בו. משום דקיים בנפשי, קיים בעצמו את הפסוק בתהילים תדבר, ודובר אמת בלבבו. שרב ספרא היה קורא קריאת שמע, ובאותה שעה בא לפניו אדם ואמר לו, מכור לי חפץ פלוני שלך בכך וכך. ומאחר שהיה רב ספרא קורא קריאת שמע ולא השיב לו, היה איש סבור שרב ספרא אינו משיב מפני שרוצה יותר ממון בעד החפץ, ועל כן הציע לקנותו בדמים מרובים. לאחר שסיים רב ספרא לקרוא קריאת שמע, אמר לאותו אדם שיטול את החפץ בסכום הראשוני והמועט שהציע בתחילה, מכיוון שכבר אז רב ספרא גמר בליבו למכור בסכום הזה, ולא רצה רב ספרא לחזור בו ממה שגמר בליבו. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף פי חית עמוד א'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק למדוו, מוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק, היא יהיה לכם. צוותה בזאת התורה לדקדק היטב בעשיית המידות והמשקולות. שאלו, אם לא יהיו מדויקים, נמצא שהקונה משלם על מידה שלמה ומקבל מידה חסירה. צוותה הזאת איפה התורה? בכמה סוגי מידות ומשקולות. מוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק. מוזניים עשויות למשקל על ידי שמניחים מצד אחד את הסחורה, מצד השני את אבני המשקל, וצריך שיהיו שני צידי המוזניים שווים. אבנים, דהיינו אבני המשקל, שכנגדן שוקלים את הסחורה שצריך שיהיה משקלה מדויק. איפה הוא כלי שבו המוכר מודד את הכמות לפי נפח של דברים יבאישים כגון קמח ופלפלין, שצריך שתהיה מידה מדויקת. הין הוא כלי שבו המוכר מודד את הכמות לפי נפח של הדברים הלחים, כגון יין או שמן. אף מידות שנעשו כתיקונה נפגמות במהלך השימוש בהם, ומשנתנו דנה מהם החיובים המוטלים על בעליהם למנוע זאת. וכך אומרת המשנה בדף פי חטא עמוד א', הסיטון, סוחר שקונה כמויות גדולות יחד ומוכרן לסוחרים קטנים, והרשב"א מפרש סיטון בלשון יוונית זה חיטים, והמוכר הרבה חיטים יחד מכונה סיטון. מקשה המהרש"א, הרי מדובר כאן במידה שמוכרים בדבר לך, וכמבואר בהמשך המשנה ולא בחיטים, ומביא המהרש"א שהערוך פירש שסיטון הוא מוכר שמן. ואילו הנימוקי יוסף והריטב"א מפרשים שאומנם סיטון הוא חיטים, אבל כינוי זה הושאל לכל סוחר גדול שמוכר כמויות גדולות בין של חיטים, בין של יין ובין של שמן. לכך גם משמע ברמב"ם בפירוש המשניות מסכת מאי פרק ב' משנה ד'. אם כן, הסיטון, סוחר שקונה כמויות גדולות יחד ומוכרם לסוחרים קטנים, מקנח, מנקה מידותיו את הכלים שמודד בהם משקים ממה שנדבק ונקרש בהם, אחד ל-30 יום, פעם אחת בכל 30 יום, כיוון שמתוך שהוא מוכר הרבה נדבק משקה רב בדפנות הכלים, ואילו בעל הבית שמוכר פחות מהסיטון ונדבק פחות משקה בחיליו, מנקה רק אחד ל-12 חודש. בעל הבית הוא בעל האוצר של התבואה, או שיש ברשותו זיתים וענבים שעושה בהם יין ושמן ומוכרן לסיטון. הסיטון קונה מהרבה בעלי בתים ומוכר לחנוונים. החנווני קונה מהסיטון ומוכר להרבה אנשים. בעל הבית מוכר אומנם כמות גדולה בפעם אחת, אבל רק מזמן לזמן. הסיטון מוכר יותר ממנו, שהרי קונה מכמה בעלי בתים ומוכרן לכמה חנוונים, וכל מחירה וקנייה זו כמות גדולה. אבל עדיין אין זה בתדירות כמו חנווני, כי החנווני, אף שמוכר כמויות קטנות לכל לוקח לפי צורכו, מכל מקום עוסק במחירה בכל עת ועת, כל חילוקי הדינים ביניהם תלויים בהבדלים הללו, כפי שיבואר לכמן במשנה. אם כן אומרת המשנה שהסיטון מקנח מידותיו 1 ל-30 יום, ואילו בעל הבית רק 1 ל-12 חודש. רבן שמעון מגמליאל חולק ואומר חילוף הדברים. הדינים הם בהפך ממה שאמרת נקמה. שהסיטון, כיוון שמוכר תמיד ומשתמש בכליו כל שעה, אין המשקים מספיקים להיקרש ולהידבק בכליו. ועל כן די לו לנקות רק פעם ב-12 חודש. ואילו בעל הבית שאינו מוכר כל שעה, אחרי כל מדידה נדבקת שארית המשקה לכלים, ולכן עליו לנקות כל 30 יום. אילו המאירי מפרש טעם אחר, כיוון שבעל הבית מוכר רק לאחד, אם כן כל מה שמודד שלא כדין, מצטרף ומצטבר להונאה גדולה, מה שאין כן סיטון שכיוון שמוכר לכמה חנוונים, מתחלקת הונאתו לכל אחד זוהי הונאה מועטת. וכיוון שגם הם מרוויחים ממה שקנו ממנו, שהרי הם קרו לאחר מכן במחיר גבוה יותר, לא אכפת להם בהונאה הזו. ממשיכה המשנה ואומרת, חנווני סוחר קטן המוכר להרבה אנשים כמויות קטנות, מקנח מידותיו פעמיים בשבת, פעמיים בשבוע, שכיוון שהוא טרוד בלקוחותיו, לא חייבו לרוקן את הכלי שהוא מודד בו, לתוך קהיליו של הלוקח לגמרי. ומחמת כן, נדבק משקה רב בחיליו ועליו לקנחם פעמיים בשבוע. בואר במשנה לאלף דף פז עמוד א', שהסיטון ובעל הבית המוכרים משקים רבים, חייבים לרוקן לגמרי את כליהם לתוך הכלי של הלוקח. והשיעור הוא שימתינו עד שתפטפו שלוש טיפות לאחר שיתרוקן הכלי, ואילו החנווני פטור מלעשות כן, כיוון שהוא טרוד בלקוחותיו. ובדין הזה, לא נחלוקו את הנקמה ורבן שמעון מגמליאל, שהרי הטעם, כפי שנתבאר במשנה, מחמת שאין חנווני צריך להטיף ג' טיפות כשמסיים לשפוך. ודין זה נתבאר במשנה לאל בדף פז עמוד א', בלי שמישהו יחלוק על כך. כך מפרש הרשב"ם בפירושו השני. ובתחילה מביא הרשב"ם מרבותיו טעם אחר, במה שהחנווני צריך לקנח פעמיים בשבת, כי הועיל והחנווני מוכר יותר מן הסיטון, לפיכך נאספים אצלו יותר משקים, ולכן חייב לנקות את כלי מידתו פעמיים בשבוע. אמנם מוכר בכמויות קטנות, אבל סוף סוף ממלא ומרוקן כל שעה את כלי מידתו. מה שאין כן סיטון שאף שקונה כמות גדולה בכל פעם, אבל אין זה בחזות אדירות, ובסך הכל ממלא ומרוקן פחות פעמים מהחנווני. אבל הרשב"ם דוחה את פירושם, כי לפי דבריהם דין זה אינו כרבן שמעון בן גמליאל, שהרי לדבריו, למכור בתדירות גבוהה זו סיבה לנקות פחות, משום שאינו מספיק להיקרש ולהידבק, וההלכה במשנה הרי נפסקה כרבן שמעון מגמליאל, כמו שמבואר במסכת כתובות דף עין זין עמוד א'. ועוד שמדברי רבן שמעון מגמליאל בהמשך המשנה שאמר במה דברים אמורים בלח, משמע שהסכים לכל מה שנאמר עד כאן, אלא שהעמיד את הדין דווקא בלח. ועוד אם באמת הוא חולק על הדין הזה, מדוע אינו אומר מה השיעור בחנווני לשיטתו כפי שאמר לגבי בעל הבית וסיטון? לכן מסיק הרשב"ם שדין זה הוא גם כרבן שמעון מגמליאל, וכמו שכתב הפירוש השני שהבאנו בתחילת דברינו. כאמור לעניין הלכה כותב הרשב"ם שהלכה כרבן שמעון מגמליאל, אבל הרמב"ם הלכות גניבה פרק ח' הלכה י"ח, וכן הטור פוסקים שאין הלכה כרבן שמעון מגמליאל. מביא עכשיו המשנה דינים נוספים הנוהגים בחנווני. והחנווני גם ממחה, מקנח את השומן והלכלוך מאבני משקלותיו ששוקל בהם דבר לח ובשר, פעם אחת בשבת, לפי שאם יישאר הלכלוך דבוק בהם, ישקלו יותר. ומקנח את כפות המוזניים עצמם שעליהם הניח את הבשר הלח, על כל משקל ומשקל אחרי כל פעם ששוקל, שכיוון שיש להם בית קיבול, אין המשקה נשפח מהם, אלא נשאר דבוק ומכביד את כף המוזניים. ומאיכן למדנו, אומר הרשב"ם, שממחה הכוונה מנקה, נאמר בישעיה פרק חפי פסוק ח', ומחה השם דימה מעל כל פנים, דהיינו ניקיון וכינוח. שואל המאירי, אז מה אם הפרורית ואבק נדבקים במשקולות מחמת הלחות? הרי הלוקח מרוויח מזה, שהרי מקבל יותר סחורה כנגד משקל האבנים. הוא מתרץ א', פעמים שהחנווני משתמש במשקולות הללו גם כאשר קונה סחורה מאחרים, ובזה המוכר שמחר לו את הסחורה מפסיד. ב', כוונת המשנה שאם רוצה יכול לקנח פעם בשבוע. באה המשנה למעט שלא יקנח יותר מזה, משום שעל ידי הכינוח האבן נחסרת. ואכן הרמב"ם הלכות גניבה פרק ח' הלכה חי כותב שהטעם בכינוח אבני המשקל והמוזניים זה כדי שלא יחלידו מחמת השומן הלח שדבוק בהם, ועל ידי כך יתחסרו. ולפירושו מובן שהחשש הוא שהאבנים ישקלו פחות ויפסיד הלוקח. אומרת המשנה, אמר רבן שמעון מגמליאל, במה דברים אמורים? באיזה אופן יש חיוב לנקות את המידות והמשקולות? זה דווקא בשוקל ומודד דבר לח, כגון בשר, יין ושמן, שאם לא ינקה יקרוש המשקה או השומן על הכלי ותשתנה מידתו. אבל במודד ושוקל דבר יבש כגון פירות ופלפלין, אינו צריך לנקות כלל, שהרי לא נדבק בהם מאומה. ומוסיפה המשנה דינים באופן השקילה והמדידה. וחייב המוכר בית השקילה במוזניים להכריע לו טפח, להטותם טפח לצד הבשר, דהיינו להוסיף על משקל הבשר עד שמות המוזניים יהיה נוטה טפח לצד הבשר. אומר רבינו גרשום שזה דווקא בדברי מאכל, מפני שיש בהם פסולת, אבל בברייתא לקמן דף פייטת עמוד א' מבואר שיש דין הכרה במשקולות גם בשאר הדברים. ומבאר שם הרשב"ם שדין הכרה טפח זה רק במאכלים, ובשאר דברים אף שצריך להכריע מכל מקום, די בהכרעה מועטת אפילו פחות מטפח. מוסיף הרשב"ם שהדין הזה נאמר דווקא כשקונה לכל הפחות ליטרה בשר, אבל בפחות מליטרה אין צריך הכרעה טפח, כיוון שזו הכרעה מדי גדולה ביחס לכל הכמות. אם לא הכריע לו בשעת השקילה כגון במקום שלא נהגו כן, אלא היה שוקל לו עין בעין, שישבה את שני צידי המוזניים ושקל לו בדיוק בצמצום, והרשש כותב את הלשון עין בעין, או שזה כמו שהעיניים בקו ישר כך בית צידי המוזניים, או מלשון עיון, שמעיינים היטב במוזניים לראות שאכן הם בדיוק בשווה, אז אם היה שוקל לו עין בעין, נותן לו לאחר השקילה לבד ממה ששקל, גם גיירומין, תוספת מעט על הכמות. וגיירומין זה לשון הכרעה והטייה כמו אגרמה, שנאמרה לגבי שחיטה במסכת חולין דף חי עמוד א', שהכוונה, הטיית הסכין. גם כאן, צריך להטות את המידה לטובתו. ואם במקום זה לא נהגו להכריע טפח בשעת השקילה, יש לו לתת לאחר מכן דמי הטייה זו. וטעם הדבר? אינו משום שחוששים שמה חיסר לו, אלא, לומדת זו הגמרא מפסוק, שיש למוכר להוסיף משלו. ומפרט את המשנה ששיעור ההוספה הוא 1:10 בדבר לך, שיוסיף עשירית לוג על כל 10 לוגין, שזה 1 מ-100, ואי אפשר לפרש שכוונת המשנה 1 מ-10, שאם כן היה צריך לומר 1 מ-10 ולא 1 ל-10, ו-1:20 בדבר יבש, חלק 1 מ-20 בליטרה יוסיף על כל 20 ליטרה, שזה 1 מ-400. והגמרא לקמן מסתפקת ונשארת בתיקו, האם הכוונה במה שכתוב במשנה 1:20 ביבש הוא כמו שביארנו, שזה 1 מ-400, או שהביאור 1 מ-200, וכוונת המשנה שזה המשך למה שכתוב 1:10 בלח. כמו שבזה הכוונה שיוסיף 1 מ-10 עשירית על כל 10 ליטרין, כך גם כשכתוב 1:20 ביבש, הכוונה שיוסיף 1 מ-10 על כל 20 ליטרין. אז רבינו גרשום מפרש הכוונה 1 מ-400, והמאירי אומר שנראה לו, כמו הצד השני שהכוונה 1 מ-200. מוסיפה המשנה עוד דין בעניין השקילה והמדידה. המוכר לחברו שאה במקום שנהגו למוד, למדוד במידה דקה כמו שמודדים כל קו בפני עצמו, לא יעמוד לו במידה גסה של שאה, שהרי שנינו שמקבל הכרעת טפח על כל שקילה, וכאשר שוקל את הכל בפעם אחת מפסיד, שמקבל רק הכרעה אחת על הכל. וכן במקום שנהגו תמיד למדוד במידה גסה, לא יעמוד בדקה. שהרי בכך יפסיד המוכר שיצטרך להכריע לו טפח על כל קו וקו בפני עצמו. וכן הדין במידת נפח, שאם נהגו למדוד במידה גסה, לא יחלק את הכמות למדידות קטנות, וכן להפך. שגם בזה שייך רווח והפסד, וגם במקומות שנהגו למדוד במידה מחוקה, כמו שמובא בהמשך המשנה, שיש מקומות שמדדו במידה קדושה, ויש שמדדו במידה מחוקה, יש הפסד מועט למוכר עם הרבה במדידות, שהרי אי אפשר למחוק כל כך בצמצום, ונשאר מעט יותר מהמידה, וכן להפך, כשממעט במדידות, יש הפסד לקונה. דין נוסף שאומר את המשנה בעניין האיסור לשנות ממנהג המקום. מקום שנהגו למחוק, ליישר את פי המידה ולהסיר את הגודש, כדי שתישאר הכמות מצומצמת בדיוק כגודל כלי המידה, לא יגדוש את המידה וימכור. ואפילו כשהקונה מוסיף לו דמים על כך, או כשהמוכר מוכל. וטעם הדבר תבהר הגמרא לקמן בדף פייטת עמוד א', שאנשים יראו את המדידה, ולא ידעו שאוסיף או יפחית לו מן הדמים, והסברו שכך מנהג המקום, ובפעם אחרת ינהגו כך ללא תשלום וללא מחילה, כי הסברו שכך המנהג וחובה עליהם לעשות כן, ויבואו לידי רמאות וגזל. מסיים את המשנה ואומרת, כמו כן במקום שנהגו לקדוש את כלי המידה, לא ימחוק, ואפילו כשמפחית לו בתמורה מן הדמים, או כשהלוקח מוכל, אלא לעולם יש למדוד רק כמנהג המדינה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף פייחת עמוד א' וסופה בדף פייחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאין שוקלים במוזניים בשווה, אלא צריך להטוטם טפח לצד הבשר. מבאר את הגמרא את מקור הדין. שואל את הגמרא מנה אני מילי מאיכן למדנו את הדבר הזה שצריך להכריע טפח לטובת הקונה. אומרת הגמרא מריש לקיש דאמר קרא בספר דברים פרק כ"ה פסוק ט"ו, אבן שלמה וצדק יהיה לך. המילה וצדק מיותרת, הרי כבר נאמר שצריך שתהיה שלמה, דהיינו כתיקונה. מפני מה מוסיף הפסוק תיבה הזו? אלא ודאי בא ללמדנו, שאף שמדדת בשווה, מכל מקום צדק משלך ותן לו, אוסף לו משלך יותר ממה שמגיע לו על פי דין, וזה על ידי שתכריע בשקילה לטובתו. כי סיום הפסוק הוא יהיה לך, ללמד שאם תוותר אתה משלך, כך ינהגו עמך ויכריעו לטובה את זכויותיך. וזה מה שנאמר בתהילים קוף זין, מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. מי שישמור על מידותיו על ידי ההכרעה, יראה חסדי השם במשקל זכויותיו. כך מסביר הבן יהוידע. וגם במידת הנפח יש למדוד ברווח באופן שהקונה יקבל מעט יותר ממידתו, כדי לקיים את הדין הזה. שואלת הגמרא יחי, אם כך שהדין ששנינו במשנה שצריך להכריע טפח הוא דין תורה שהרי נלמד מפסוק? אם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, נאמר בה, היה שוקל לו עין בעין, במוזניים בשווה, נותן לו גיירומין תוספת על מידתו. והיא, אם הדין של הכרעה הוא מדאורייתא, איך יאיב לעין בעין? כיצד נתן לו את הסחורה לידי שקילה בשווה? ואף שמוסיף לו לאחר מכן, הרי עובר על דין תורה שצריך להכריע בשעת השקילה. חוזרת בהגמרא ומבארת את הדרשה של ריש לקיש על הסיפה. אלא הדין שנאמר ברישה של משנתנו שצריך להכריע בשעת השקילה, אינו מדין תורה אלא מדובר במקום שנהגו לעשות כן. והמשנה באה ללמד שאם נוהגים לעשות כן, הרי זו חובה. ולכמן, בדף פיתת עמוד א' לומדת זאת הגמרא, מהפסוק אבן שלמה וצדק, יהיה לך. וכי יתמר דרש לקיש, דרשת רש לקיש, צדק משלך ותן לו. לא נאמרה לגבי דין הכרעה שברישה, אלא הסיפה יתמר. היא נאמרה לגבי הדין שנאמר בסיפה, שכתוב בסיפה, היה שוקל לו עין בעין, נותן לו גי רומין. ועל זה יש לברר מינה הנימילי, שאם לא יכריע צריך ליתן תוספת לאחר מכן. על זה אמר רש לקיש את ביורו, שהלימוד הוא דאמר קרא אבן שלמה וצדק, שמאיתור המילה וצדק למידים, צדק משלך ותן לו. כל זה במקום שלא נגעו להכריע, אבל במקום שהמנהג היה ליתן את התוספת בשעת השקילה על ידי הכרעת טפח, חייב ליתן דווקא בשעת השקילה. וכך מבואר בברייתא לקמן בדף פיתת עמוד א', נמצא אם כן שדין תורה הוא שצריך להוסיף לקונה יותר מהמשקל המדויק, אלא שבמקום שנהגו להוסיף בשעת השקילה טפח, אין צריך להוסיף אחריכם. מה שכתוב במשנה שיש להוסיף טפח בשעת השקילה, זה במקום שנהגו, והמשנה מחדשת שבמקום שנהגו, חובה לנוקח. בררת הגמרא וכמה היא התוספת הזו שנקראת גי רומין, ונשאלת השאלה מה שהגמרא שואלת עכשיו, מהי התוספת הזו? הרי כבר במשנה נתבאר כמה זה שיעור גי רומין, ועוד יש להבין שבמשנה משמע ששיעור הגי רומין בלח זה עשירית, שהרי כתוב אחד לעשרה בלח, ומניין לגמרא פה לומר רק אחד ממאה, והביאור הוא שדווקא מחמת ההבנה משתמת מלשון המשנה שהכוונה עשירית, באה הגמרא לבאר שאין זה כך, ולכן היא שואלת כמה. ואכן הגמרא מדייקת זאת מלשון המשנה שכתבה אחד לעשרה ולא אחד מעשרה. ועל כן ביארה שהלשון חסירה, וצריך להוסיף בלשון המשנה עוד תיבה אחת, וכאילו כתוב כך, אחד מעשרה לעשרה בלח. ולפי שתורח היה לו לתנה לכתוב פעמיים את המילה עשרה, חיסר את המילה האחת. אם כן חוזרים אל הגמרא ששואלת וכמה היא תוספת זו שנקראת גירומין, משיבה הגמרא אמר רבי אבא בר ממל, אמר רב ושמו של רב, אחד מעשרה בליטרה בלח לעשרה ליטרין. עשירית ליטרה מוסיף בכל פעם ששוקל עשרה ליטרין שלך, דהיינו, אחד ממאה. אומרים התוספות דיבור המתחיל אחד, שדווקא בעשרה ליטרין, אבל בפחות, אין צריך מדאורייתא ליתן גי רומין. אבל במקום שנהגו לתת הכרעה של טפח, צריך ליתן גם בפחות מעשרה, אם ככה מנהג. ואילו הרמב"ם הלכות גניבה פרק ח' הלכה י' ג' חולק על התוספות וכותב, שצריך ליתן בין בכמות גדולה ובין בכמות מועטת. אומרת הגמרא שנינו במשניים שקל במוזניים בשווה ולא הכריע טפח, צריך להוסיף לו לאחר מכן תוספת ושיעורה, אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש. והנה שיעור ההוספה בדבר לח כבר התבאר לאל שהוא אחד ממאה. ועתה מבררת הגמרא כמה הוא שיעור התוספת שיש להוסיף בדבר יבש. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. איך היא כאמר, מהי כוונת המשנה כשכתבה אחד לעשרים ביבש? האם התיבות אחד מעשרה מתייחסות רק לגבי הלח, וממילא המשנה מתבארת שצריך ליתן אחד מעשרה בלח תוספת לכל עשרה דלח, והיינו חלק של אחד ממאה שיש להוסיף בדבר לח, וכאמור, זה לא חלק מהספק, הספק היה רק לגבי דבר יבש כמה שיעורו, כי לגבי הלח כבר שנינו לאל שכוונה במשנה, אחד למאה. ואחד מ-20 ביבש להוסיף ל-20 דיבש, דהיינו אחד מ-400, שהרי אם תחלק מידת יבש כגון קו ל-20 ותוסיף את זה למי שקונה 20 קבים, הרי לך תוספת של 1 מ-400. או דילמה או המילים 1 מ-10 מתייחסות גם לגבי מה שכתוב ל-20 דיבש. וממילא הביאור הוא כך, חלק של 1 מ-10 הוא שיעור התוספת שיש להוסיף, הן ל-10 דלח והן ל-20 דיבש. ואם כן, גם ב-20 דיבש ההוספה היא רק 1 מ-10. דהיינו אחד מ-200, וביור החילוק בין לח ליבש, אף על פי שבשניהם נאמר בשווה, צדק משלך ותן לו. החילוק הוא שבלח לא עובר הכל מכלי המדידה לכלי הקונה, והרבה נשאר דבוק, מה שאין כן ביבש שרק מעט נשאר דבוק. ואם כן, אמנם שווים הם שבשניהם צריך להוסיף משלו, אבל יש להוסיף עוד מחמת מה שנשאר בכלי, ומטעם זה, בלח יש להוסיף יותר מאשר ביבש. מסקנת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, והראשי תיבות של תיקו, תשבי, הלא הוא אליהו הנביא, יתרץ קושיות ויבאיות. אי מתי? במהרה בימינו כשיבוא לבשר על הגאולה. מביאה הגמרא דברי אגדה בעניין חומר האבון של משקולות שאינן כהלכה. והמפרשים מתקשים מדוע לא המתינה הגמרא עם דברי האגדה הללו עד לאחר כל לימוד הדינים הנלמדים מהפסוק אבן שלמה וצדק שמבוארים לקמן בדף פיתת עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבי לוי, קשה עונשן של המרמים במידות יותר מעונשן של הנכשלים באיסורי עריות. יש לתמוע למה גזל שנעשה על ידי משקולות שלא כהלכה חמור יותר מכל גזל, שאלו לא מצינו שסתם גזל הוא חמור מעריות, ועוד יש לתמוע מה הדמיון לעריות דווקא. והנציב מוולוז'ין, בפירושו העמק דבר, בספר דברים פרק י' ז', מבאר את העניין הזה. שהרי שלושת העבירות החמורות בתורה הן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. והנה, אין חומרתן בעונש, שהרי העונש על חילול שבת הוא סקילה, והעונש על עריות זה קרת, וסקילה חמורה מקרת. אלא חומרתן בזה שהם ראש לסיבת החטא, שכל הבא לחתו אין זה אלא מחמת אחד משלושת הדברים הבאים. א', חיסרון באמונה השלמה בהשם ובתורתו, בהשגחתו ובשכר ועונש, ובראש דבר זה זה עוון עבודה זרה. ב', התגברת אהבתו מאוד, ובראש דבר זה אבון עריות. ג' מידותיו רעות ומושחתות, ובראש דבר זה אבון שפיכות דמים. החמור ביותר משלושתן הוא אבון עבודה זרה שכופר בעיקר ורחוק מאוד מתשובה, שהרי אינו מאמין כלל. הנה המרמה במשקולות כדי להרוויח, חסר לו בוודאי באמונה השלימה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל וקובע לכל אחד את מזונו, ולא יעזור לו לקח מאחר שלא כדין. וזה משורש סיבת החטא של עבודה זרה, מה שאין כן הגונב חפץ מסוים, שזה מחמת שנתאבד דווקא לחפץ זה שהוא עניין התאווה שגרמה לו לחתו. ומעטה נבין היטב שהגמרא באה ללמד שענף המסתעף מחטא עבודה זרה, אף שאיננו עבודה זרה ממש, חמור יותר מראש עניין התאווה שזה עריות. וכאין שתולדה של עבודה זרה חמור יותר מאף של עריות, וכל זה מחמת חומר שורש סיבת החטא של עבודה זרה, שהוא כפי שנתבאר הכפירה והריחוק מתשובה לפי למי שאינו מאמין. וזו הלא מסקנת הגמרא שטעם החומר במשקולות, וכיוון שאי אפשר בתשובה. אם כן, אמר רבי לוי, קשה עונשן של המרמים במידות יותר מעונשן של הנכשלים באיסורי עריות. ומבאר רבי לוי איכן למד זאת, שזה שנכשלים ועוברים על איסורי עריות נאמר בהם בספר ויקרא פרק חי, פסוק זך, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם. הרי שהפסוק מכנה את עניין העריות בנשון אל. וזה המרמים במידות נאמר בהם בספר דברים פרק חפי פסוק ט' ז', כי תועבת השם אלוקיך הכל עושה אלה. הרי שהפסוק מכנה את עניין המידות בלשון אלה, שזה מלמד שרמאות במידות היא דבר יותר חמור מהעריות, שהרי נוסף בה האות א. ברר את הגמרא, ומהי משמע, מניין לך, דהי אל לשון קשהו, שתלמד מכך שתועבות אלו שנאמר בהם הלשון הזו הם אבונות חמורים. והערת הגמרא דכתיב בספר יחזקאל פרק י' ז' פסוק י' ג', שהתנבא יחזקאל הנביא מה יעשה מלך בבל כשיבוא לירושלים. אחד מהדברים, ואת אילי הארץ לקח, והיינו החזקים והתקיפים. מתנבא יחזקאל הנביא שיבוא מלך בבל לירושלים ויכרות ברית עם צדקיהו שלא ימרוד בו, ויקח את אילי הארץ שהם שרי ירושלים כירבון לכך שצדקיהו לא ימרוד בו. הרי שלשון אל, לשון חוזק. מצינו אם כן שלשון תועבות האל, האמורה בעריות מלמדת על תועבה קשה. וממילא אנו יודעים שהלשון תועבות האלה, האמורה במידות מלמדת על תועבה יותר קשה. שהרי נוספה האות ה'. והמהרש"א בחידושי אגדות מסביר למה הוסיפו דווקא את האות ה'. והרי כל עוד שנוסיף תלמד על חומרה יתירה. והוא מבאר שמרומס כאן מסקנת הגמרא שהחומרה היא מחמת הקושי לשוב בתשובה. שבמסכת מנחות דף כ"ט עמוד ב' דורשת הגמרא את הפסוק בספר בראשית, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם. אל תקרי בהי ברם אלא בהי ברהם, שהתורה באה ללמד שהעולם נברא באות הי, וכמו שיש באות זו פתח למטה ופתח למעלה, כך יש לאדם בעולם הזה בחירה. רצה נופל לבאר שחת בפתח שלמטה, רצה עושה תשובה ומסיים לו ומעלים אותו דרך הפתח למעלה. ולפי זה מובן העניין שיש בתוספת האות הי בדווקא, שזה מרמז על עניין התשובה. שואלת הגמרא, כיצד למדים שאבון מידות חמור מהעריות מכך שכתוב בו לשון אלה, ואילו בעריות כתוב רק לשון אל? והרי גבי עריות נמי הכתיב ספר ויקרא פרק חי פסוק חפתת, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות, מצינו אם כן גם בעריות את הלשון אלה. משיבה הגמרא, הפסוק ההוא שנאמר בו הלשון אלה בעריות אינו בא להראות את חומרתן, אלא רק למיעוט אלה הוציא את עונשי מידות מקרת. שמאחר ורמאות במידות מכונה בלשון הפסוק תועבות, היה אפשר לטעות שגם זה בכלל מה שכתוב כל אשר יעשה מכל התועבות, שממשיך הפסוק לומר ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. לכך מוסיף הפסוק את המילה אלה, כדי להדגיש שרק באלה שנאמרו קודם, דהיינו עריות, יש עונש כרת ולא במרמה במידות. האווה אמינה הייתה ללמוד ממשמעות הפסוק, שהכליל עונש קראת לכל התואבות, ואם כן גם אבון רמאות במידות בכלל זה, שהרי גם בהם נאמר הלשון תואבות. אבל לא הייתה ואמנה ללמוד מגזרה שווה, שגם במידות וגם בהריות כתובה המילה תואבות, ואם כן ללמד גזרה שווה תואבות, תואבות לחייב קראת במידות. אי אפשר לומר זאת, שהרי אין אדם דן גזרה שווה מעצמו אם לא קיבלה מרבו, וכאן לא הייתה מסורת של לימוד כזה. כמו כן לא הייתה אבי אמן ללמוד מקל וחומר ומה הריות שזה קל שאפשר בתשובה, כפי שתבהר הגמרא בהמשך, מכל מקום חייב קראת כשלא שב, מידות שאי אפשר בתשובה, לא כל שכן שיהיה חייב קראת. גם זה לא עלה לדעת ללמוד, כיוון שיש כלל שאין עונשים מן הדין, כלומר, אין מחייבים עונש הגוף כגון מלכות ומיטה מכוח הלימוד של קל וחומר, אלא אבי אמינה הייתה ללמוד ממשמעות הפסוק, וכמו שביארנו. כך ביורו של הרשב"ם. מבואר אם כן בדבריו שגם בחיוב קראת שזה עונש בידי שמיים שייך הכלל הזה שאין עונשים מן הדין. כך גם שיטת תוספות בחולין דף קט"ו עמוד ב' דיבור המתחיל מה, אבל שיטת רש"י במסכת זבחים דף י"ד עמוד א', וגם תוספות הראש שבעונשי שמיים כן עונשים מן הדין. דהיינו, עונשים על ידי קל וחומר, על ידי לימוד של קל וחומר. שואלת הגמרא ולמה יודפיו, כיוון שבמידות אין קראת ובעריות יש, אם כן במה קשה עונשם של המרמים במידות מעונשם של הנכשלים בעריות? ואומרת הגמרא אתם בעריות, גם אם נכשל ועבר, הלא אפשר לו לחזור בתשובה ומועיל לו לחפר על החטא, ואין ינצל מהעונש. שנאמר בירמיה, פרק ג' פסוק כ"ב, שובו בנים שובבים, הרפה משובותיכם. ושנינו במשנה במסכת מכות דף כ"ג עמוד א', כל חייבי קריטות שלקו, נפטרו מידי קריטתן. אילו תוספות דיבור המתחיל אתם כתבו, שדווקא כשלא נולד מהם בן ממזר שייך תשובה, אבל כשהולידו בן ממזר, הרי זה מעוות לא יוכל לתקון, כמבואר בגמרא במסכת חגיגה, דף ט' עמוד א', ואי אפשר בתשובה. הביאו עוד פירוש מרבינו חיים, שאף כשיש ממזר מועילה תשובה, שאומנם את המעוות אינו יכול לתקן, אבל מכל מקום עתה, מה שמצווה הוא הקדוש ברוך הוא לעשות תשובה. אבל בגזל דרך התשובה היא להשיב את הגזילה, והוא אינו יכול לעשות זאת, כיוון שגזל את הרבים ואינו יודע למי להשיב. ולכן נחשב שאין בידו לעשות תשובה. ואילו הקובץ שיעורים כותב, שאף בגזלן אומנם אין בידו תשובה לעשות על העבר, ולא יכול לעקור את העבירה למפרע, אבל מכל מקום תועיל תשובתו לגבי מכאן ולאבא, שיקשר לעידות, שהרי כעת אינו רשע. ועשה מה שיכול, כמו שמבואר בגמרא במסכת יבמות דף ב' עמוד ב', לגבי מי שהוליד ממזר ועשה תשובה, שאף שלא תיקן את הממזר, מכל מקום נחשב עתה שעושה מעשה עמך וחייב הבן בכבודו. ואחר אומרת הגמרא לגבי המרמה במידות, לא אפשר בתשובה, שכיוון שעבר על איסור גזל, לא מועילה תשובתו עד שיקיים את מה שכתוב וישיב את הגזלה אשר גזל. וזה שגזל את הרבים אינו יודע למי להשיב ואינו יודע כמה. וזו חומרת העושה עוול במידות יותר מהנכשל בעריות. הרמב"ם בהלכות גניבה פרק ז' הלכה י"ב כותב שחומר עוון המידות יותר מעריות הוא, שזה בן אדם למקום וזה בן אדם לחברו. ומוסיף הרמב"ם שכל הכופר במצוות של מידות ככופר ביציאת מצרים, שאז היה תחילת הציווי, וכל המקבל עליו מצוות מידות הרי זה כמודה ביציאת מצרים שהיא גרמה לכל הציוויים. הבית יוסף בחושן משפט סימן ר' למד א' כותב שכוונת הרמב"מי לדברי הגמרא על פי פירוש הרשב"ם, שהחומר במידות הוא מחמת הקושי בתשובה, כיוון שתלוי בחברו שימחל לו, והוא אינו יודע ממי. אין כוונתו שבעבירות שבין אדם לחברו יש חומרה יתירה בגוף העבירה. ומוסיפה הגמרא בעניין חומר האבון הגוזל מחברו. ואמר רבי לוי, קשה וחמור אבון גזל, כשגוזל מעדיות יותר מגזל מגבוה מהקדש. שזה הגוזל מעדיות הקדים בו הכתוב כשדיבר בעניינו תיבת חטא לתיבת מעילה. שנאמר לגבי כופר בממון חברו בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', נפש שהתהתה ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו. מבואר בפסוק שמשעת החשתו בדבר מיד נקרא חוטא. וזה הגוזל מן ההקדש, הקדים בו הכתוב תיבת מעילה לתיבת חטא. שנאמר לגבי מועל בהקדש בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט"ו, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם. מבואר שלא נקרא חוטא עד שנהנה מהגזילה. מצינו אם כן שחמור עוון גזל מהדיות יותר מהקדש, שבהדיות נחשב שעבר על אבון הגזל, עוד קודם שנהנה, מה שאין כן, בהקדש. וכופר בפיקדון או בעבידה, זה בשעת הכפירה, שישת הגזילה, ובגזילה בידיים, זה משעה שנוטל את החפץ. שהרי מה שכתוב בפסוק שמשעת החשה נחשב לגזלן, אינו מתייחס לגזילה בידיים, שבזה כבר משעת הלקיחה, עוד קודם ההחשה נחשב לגזלן. וביור החילוק למה בהקדש אינו נקרא גזלן עד שנהנה, ובהדיות מיד כשגוזל אף קודם שמשתמש נחשב לגזלן. משום שבהדיות מיד כשמוציא מרשות בעליו נחשב לגזלן, אבל בהקדש, הרי מלוא כל הארץ כבודו ולא שייך להוציא מרשות הקדש, וגם בבית הגזלן נחשב שזה עדיין ברשות ההקדש, ולכן אינו נקרא גזלן עד שמשתמש. כך מפרש המהרש"א. אילו עיון יעקב מפרש שחברו, מיד כשגוזלו מצערו וכאילו גוזל את נפשו. כנאמר בספר משלי פרק א' פסוק י"ט, נפש בעליו ייקח, ולכן מיד נחשב לחוטא. אבל בגזל גבוה לא שייך צער, אלא רק עצם הגזל, וזה אינו עד שגוזל ממש. רבנו הידע מפרש שהחומרה בגזל אדיוט היא, שפעמים אינו יכול לחזור בתשובה על הגזל, כגון שהנגזל הלך למדינת הים, וכן שגזל חפץ מראובן ובאמת היה חפץ שייך לשימון, כי שימון הפקיד אצלו את החפץ והוא אינו יודע שהוא של שימון. אחרי שראובן נפטר הוא מחזיר את החפץ ליורשיו, שאף הם אינם יודעים שאינו של אביהם ונמצא שלא תיקן גזלתו לעולם. אבל הגוזל מהקדש תמיד יכול להשיב להקדש. אם כן, זו החומרה בגזל האדיוט יותר משנה הקדש. והחומרה היא רק לגבי מהמתי נחשב לגזלן, אבל בעצם הגזלה בוודאי שלגזול מגבוה חמור יותר. שהרי המועל בהקדש במזיד יש מחלוקת בגמרא במסכת כריתות דף חב עמוד ב' עם חייב מיטה ומלכות, והגוזל מאדיוט אינו אלא משלם ממון. היות ועכשיו אין עוסקים בעניין העונש, לכן קבעה הגמרא שגוזל מן האדיוט חמור יותר. עכשיו מביאה הגמרא מאמרה נוספת בשם רבי לוי, ואמר רבי לוי בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, שהוא רחמן ומידתו הטובה מרובה ולכן ברכתו מרובה מקיללתו, מידת בשר ודם שהוא אינו רחמן כל כך וקיללתו מרובה מברכתו, ולמדנו זאת ממה שהקדוש ברוך הוא כשברך את ישראל, ברחם ב-22 אותיות, וכשקיללן, קיללן רק ב-8 אותיות. ומבארת הגמרא אחד מצאנו שברחם ב-22 וקיללן ב-8, ברחן ב-22 בפרשת הברכות שבה הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל, שמתחילה מהפסוק אם בחוקותי תלכו, בספר ויקרא פרק חו"ף פסוק ג', שמתחיל באות א' ונמשכת עד הפסוק והולך אתכם קוממיות, שמסתיים באות תו. הרי לנו שברכות הקדוש ברוך הוא כוללות את כל ה-22 אותיות בלא האותיות הסופיות. בזה שהקדוש ברוך הוא ברך בכל ה-22 אותיות יש רמז שהכוונה לברך בכל אופן שהפה יכול לומר, ולכן גם סגנון הברכות הוא באופן כללי, כיוון שהברכות כוללות הרבה פרטים שלא הוזכרו, כך מפרש המהרש"א. ממשיכה הגמרא לבאר, וקיללן ב-8 אותיות, מביאים בחוקותי תמאסו, שזה הפסוק הראשון בפרשת הקללות, ספר ויקרא פרק חו"ף פסוק ט"ו, שפותח באות ו' ונמשכת הפרשה עד הפסוק, ואת חוקותי גאלה נפשם, שזה הפסוק האחרון בקללות שמסתיים באות מ', נמצא שהקללות כוללות את האותיות שבין האות ו' לאות מ', שהם רק 8. ואילו משה רבינו, כשברכן את עם ישראל נאמרה ברכתו רק ב-8 אותיות, וכשקיללן היה זה ב-22 אותיות. ומכל מקום, לטובה משה התכוון. כך אומר רבי יעקב עמדין בשם ספר הזוהר. מבארת הגמרא ברכן ב-8 אותיות שברכותיו של משה רבינו מתחילות מבעיה עם שמוע תשמע. ספר דברים פרק כוח פסוק א' שפותח באות ו' ונמשכת ברכתו עד הפסוק ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם, שמסתיים באות מם. הרי לנו שברכתו כוללת רק 8 אותיות שבין האות ו' לאות מם. ממשיכה הגמרא לבאר וקיללן ב-22 אותיות, שפרשת קיללותיו של משה מתחילה מבעיה אם לא תשמע בכל השם בספר דברים פרק כוח פסוק ט"ו שפותח באות ו' ונמשכת הפרשה עד הפסוק והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה, שמסתיים באות ה', כשסופרים האות ו' עד הסוף ומתחילים שוב עד האות ה', ישנם 22 אותיות, וזו כוונת רבי לוי שקיללן ב-22. והראינו יעקב שהמספר 8 הוא כנגד מה שהפרו את ברית המילה שהיא ביום השמיני, ולכן גם הכהן הגדול משמש ב-8 בגדים לחפר על זה, לכן גם ראויים להתקלל ב-8 כללות, וכן להפך, כשמקיימים את מצוות ברית המילה ביום השמיני ראויים להתברך ב-8 ברכות. ולכך משה ברכן ב-8, והקדוש ברוך הוא הוסיף לזה את י"ג מידות הרחמים שלו, וכן את הברית והזכות של האבות, ולכן ברכן ב-22. וזה פירוש הכתוב בספר ויקרא פרק זך פסוק מ"ב, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. אבל משה שאין לו את י"ג המידות של הרחמים האלה, שהרי רק לקדוש ברוך הוא יש אותם ולא לאף אדם, לכן ברכן רק ב-8 ברכות. אומרת הגמרא שנינו במשנה מקום שנהגו למות בגסה, לא יעמוד בדקה, שאין משנים ממנהג המקום כלל לא לטובת הלוקח ולא לטובת המוכר. עכשיו מביאה הגמרא כמה ברייתות שדנות בהלכות שונות בעניין מידות ומשקלות. בסוגריים אומרת הגמרא, סימן אין מעיינין ואין גודשין, באגר דמין ובליטרה 3 ו-10 נפש משקלות ממחק אבה, לא תעשו, לא יעשה. והסימן הזה הוא סימן הדינים וההלכות בענייני מידות ומשקלות שתביא עכשיו הגמרא. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מניין שאין מוחקין את המידה במקום שנהוג שגודשין אותה, ואפילו כשהקונה מוחל, וכן אין גודשין במקום שמוחקין אפילו כשהמוכר מוחל, שאם לא הייתה מכילה הרי זה גזלה גמורה שנוטלת שאינו שלו על ידי שקילה שאינה הוגנת, וזאת לומדים כבר מהפסוק לא תעשו עוול במשפט במידה במשקל ובמסורה. תלמוד לומר, נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ט"ו, איפה שלמה יהיה לך שהפסוק מדגיש שצריך שתהיה עיפה שלימה בדיוק. ואין הדיוק מאיתור המילה והצדק המובט בפסוק הזה כמו לאילו לכמן. ולכן אסור לשנות ממנהג המקום כלל, ואפילו כשיש מחילה והטעם, שאומנם גזל אין כאן אבל יכולה לצאת תקלה, שמא יראו אחרים את המדידה ויסברו שכך מנהג המקום, ולא ידעו שהייתה כאן מחילה. וינהגו כך בפעם אחרת בלא מחילה של המוכר, אלא רק מחמת שיסברו שכך הוא מנהג המקום. מוסיפה הברייתא דינים נוספים בעניין האיסור לשנות ממנהג המקום. ומניין הדין שאם אמר המוכר, הרי אני מוחק את המידה במקום שגודשין אותה, ולפחות לו לקונה בתמורה לכך מן הדמים שמשלם כנגד הגודש שיפסיד, וכן אם אמר המוכר, הרי אני גודש במקום שמוחקין, ולהוסיף לו על הדמים שמשלם עבור הגודש, מניין שאין שומין לו למוכר, ואף שכאן אין את החשש שיראו ויתעו כמו בדין הקודם, שהרי דווקא שם אפשר לומר שאנשים לא יודעים שהייתה מחילה, אבל כאן הרי כולם רואים שיש שינוי בתשלום ויבינו שהיה כאן הסכם מיוחד ביניהם לגבי המקח הזה, ואין זה מנהג המקום, ושיעור ההפחתה הוא שליש, שהגודש שיעורו שליש מתחולת הכלי. כך אומר הרשב"ם על פי הגמרא במסכת שבת דף למד ה' עמוד א', מניין שאסור לעשות זאת, תלמוד לומר, ספר דברים פרק חפי פסוק תדוו, איפה שלימה וצדק יהיה לך. המילה וצדק מיותרת שכבר נאמרה שהמידה צריכה להיות שלימה, אלא היא באה ללמד שלעולם לא ישנה ממנהג המקום, והטעם, כיוון שאף באופן זה יש חשש למכשול, שמא יהיה אחד שיראה את המדידה ולא יראה את השינוי בתשלום, ויתעה. אומר היד רמה שכל זה כשלא ייתנו, אבל אם היה תנאי במפורש, אז התנאי קיים ומותר. מביאה הגמרא ברייתא נוספת הדנה בדינים השייכים לאיסור לשנות ממנהג המקום. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מניין לנו הדין שאין מעיינין, שאין שוקלים במוזניים בשווה במקום שהמנהג שמכריעין את כף המוזניים טפח לטובת הלוקח, וכן מניין שאין מכריעין את כף המוזניים לטובת הלוקח במקום שנהגו שמעיינין, דהיינו ששוקלים במוזניים בשווה. תלמוד לומר בספר דברים פרק חפי פסוק תדוו, אבן שלמה יהיה לך. כוונת הפסוק שהמשקל שהוא האבן צריך להיות שלם כפי המנהג שבעיר, לא פחות ולא יותר. והפני שלמה כותב שהדין הזה צריך להיות קודם הדין המובא לאל שאין מוחקין במקום שגודשין, שהרי מקור הדין שלפנינו מה שכתוב בפסוק אבן שלמה, וזה כתוב בפסוק שקודם לאיפה שלמה, שזה מקור הדין שם. ועוד שגם בסימן מרומז הדין שאין מעיינין קודם הדין שאין גודשין, הסימן שמוזכר בסוגריים בתחילת הסוגיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומניין לנו הדין שאם אמר המוכר, הרי אני מעיין, דהיינו מיישר את כף המוזניים, ולא מכריע לטובת הלוקח במקום שמכריעין, ולפחות לו ללוקח בתמורה לכך מן הדמים, כפי שיעור ההכרעה שהיה צריך לקבל לפי המנהג, וכן אם אמר המוכר, הרי אני מכריע, דהיינו מטה את כף המוזניים לטובת הלוקח, במקום שמעיינין, ולהוסיף לו על הדמים שמשלם עבור ההכרעה, מניין שאין שומעין לו. תלמוד לומר, אבן שלמה וצדק יהיה לך. מאיתור המילה בצדק לומדים, שאף כאשר יש שינוי בדמים, אין לעשות כך מחשש למכשול. שמא יהיו אחרים שיראו רק את המדידה ולא את שינוי הדמים ויסברו שכך מנהג המקום, וינהגו כך בפעם אחרת ללא שינוי בדמים. וגם פה כותב היד רמה שכשהיה תנאי בתחילה במפורש התנאי קיים ואפשר לשנות ממנהג המקום. כך גם הופיע בתשובות המערמשיק בחושן משפט סימן למד, שמועילה מחילה של הקונה כדי לפתור את המוכר מההכרעה. הוא מוכיח זאת מהדין שנפסק בשולחן ערוך באורח חיים סימן שינחף ג' סעיף א', שבשבת כיוון שאסור למדוד לא ידקדק במידה אלא ימעט או יעדיף. והמגן אברהם מבאר שאין חשש של עיוות המידה, שמסתם אין מקפידים ומוחלים על זה. אחרי שהגמרא הביאה דינים רבים שנלמדים מהפסוק אבן שלמה וצדק, מביאה הגמרא לימוד בדרך הדרש מהפסוק שלפניו בעניין השכר והעונש בדבר הזה. אמר רב יהודה מסורה, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חפי פסוק י' ד', לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה. יש לדרוש את כוונת הפסוק לא יהיה לך בביתך ממון ותהיה עני. ועד הרשאי מאיתור המילה בביתך, שהרי היה מספיק לכתוב לא יהיה לך איפה ואיפה. וזה כולל גם בבית וגם בחנות וגם בכל מקום אחר. אלא בוודאי זה מיותר כדי לדרוש. וכן בהמשך כשדורשים את הפסוק לא יהיה לך בכיסך, עד הרשאי מאיתור המילה בכיסך שהיה מספיק לכתוב לא יהיה לך אבן ואבן. שמשמעותו בכל מקום שהוא. ומה הטעם לעונש הזה? משום שעסקת במסחר באופן של איפה ואיפה, שהיו לך שתי מידות של איפה, אחת גדולה שבה היית קונה ואחת קטנה שבה היית מוכר. ועוד דרשה כן זה מהפסוק שלפניו, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. ספר דברים פרק חפי פסוק י' ג', וכוונת הפסוק לומר שלא יהיה לך ממון בכיסך. ומה טעם עונש זה? משום שהיה לך אבן ואבן, שני סוגים של אבני משקל, אבן אחת גדולה שבה היית שוקל כשהיית קונה ואבן אחת קטנה שבה היית שוקל כשהיית מוכר. ממשיך רב יהודה את דרשתו, אבל אם תנהג בדרך של אבן של אימה וצדק, תקיים את כל הדינים לאל שנלמדו מהפסוק הזה, אז יהיה לך ממון. וכן אם תנהג בדרך של איפה של אימה וצדק, אז יהיה לך ממון. לדברי הגמר במסכת נידה דף עין עמוד ב', מה יעשה אדם ויתעשר, יישא וייתן באמונה. כך אומר הרשב"ם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חיובי הבית דין לדאוג לתיקון המידות והמשקולות שבעיר. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר בתורה אריכות של שני פסוקים בעניין העזרה למידות והמשקולות בספר דברים פרק חפי פסוקים י' ג' וי' ד'. נאמר בפסוקים, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה. לכאורה היה מספיק לכתוב לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן איפה ואיפה גדולה וקטנה, כי אם אבן ואיפה של אימה וצדק. האיתור של המילים יהיה לך, שכתובים בתחילת הפסוק השני, מלמד שבית דין מעמידים אגר דמין למידות, ממונים שידאגו שהמידות שבעיר יהיו מדויקות וילקו ויענישו למי שמעוות את מידותיו. הממונה היה בודק את המידות, ומידה שנמצאת כתיקונה היה מחתימה בחותמו כדי שידעו הכל שמידה זו כהלכתי. וכן, שבמקום זה המידות כתיקונם, ומי שנמצא שמודד במידה שאין עליה חותם היו מענישים אותו. כך אומר היד רמה וכך מופיע במאירי. מוסיפה הברייתא, עוד דין ואין מעמידין אגר דמין לשערים. לא היו צריכים להעמיד ממונים שלא יפקיעו את השער וימכרו ביוקר, שאם אחד ימכור ביוקר ילכו כולם מעצמם לקנות אצל אחרים, ובעל כוחו יצטרך להוזיל. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, דבי נשיאה וקימו אגר דמין, בבית הנשיא העמידו אגר דמין בין למידות בין לשערים, ולא כפי ששנינו עכשיו שלשערים לא היו מעמידים. אמר לי שמואל לקרנה, פוק תני להוצא ושנה להם שעדינו, שמעמידים אגר דמין למידות ואין מעמידים אגר דמין לשערים. נפק יצא קרנה ודרש להו שעדין שמעמידים הגרדמין בין למידות ובין לשערים, ולא כפי ששמואל הורה לו לדרוש להם. נודע הדבר לשמואל, אמר לשמואל לקרנה, מה שמך? מה שמך? אמר לו קרנה, כי ללא שמואל תיפוק לי קרנה בעיני, שתצא לו קרן בעיניו. ואכן התקיימה הכללה ונפקה לקרנה בעינה. והיון יעקב מפרש אתם שכי ללא דווקא בעין, משום מעשה אחר שלקח כעין שוחד. כאן מבואר בגמרא במסכת כתובות דף קופי עמוד א', שקרנה לקח שוחד מהזכאי ומהחייב, שסבר שאם לוקח משניהם מותר, אבל כן כי ללא בכללה הזו בעינו, על שם הכתוב כי השוחד יעבר פיקחים. ספר שמות פרק חף ג' פסוק ח'. משמע מדבריו שזו הסיבה שכי ללא דווקא בעין, אבל עצם הכללה היא, בגלל שהוא הורה שלא כשמואל. ואין הכוונה שגדלה לו קרן ממש כמו לבהמה, אלא גידול של בשר על העין. כך אומר רבינו חננאל. והרשב"א מציין שבמסכת שבת דף קח עמוד א', כבר נאמר שרב כי ללא שתצא לו קרן. ויש לידע איזו מהם גרמה, וגם מה שייך להתקלל פעמיים על אותו דבר. כותב הרשב"ם, שזה וזה גרם. כי במסכת שבת רק נאמר שכיללו, אבל לא נאמר שיצא לו קרן. אומרת הגמרא, ואי הוא קרנה ששינה מדברי שמואל כמן סבר, כשיטת מי סבר, שלכן אמר להם שמעמידים הגרדמין אף לשערים. ושיבה הגמרא, הוא סבר, כי עד אמר רמי ברחה מאמר רבי יצחק, שמעמידים הגרדמין בין למידות בין לשערים, והטעם שמעמידים גם לשערים, מפני הרמאים שממתינים עד שאותו מוכר, שמוכר בזול, ימכור את סחורתו וילך, ואז כשאין לקונים ברירה אחרת, מוכרים הם ביוקר. ככה רשב"ם בפירוש הראשון, והביא עוד פירוש שהחשש הוא שימכרו ביוקר, ואנשים יקנו מהם במחיר זה, אף שאחרים מוכרים יותר בזול. מפני שמוכרים אלו יאמרו שהוסיפו על המידה, וזו מידה יותר גדולה מהרגיל, ואין זה אמת. ויהיה הגמרא ברייתא המלמדת מהן שיעורי אבני המשקולות שהתקינו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, היה הקונה מבקש ממנו מהמוכר לקנות בשר במשקל ליטרה, שוקל לו המוכר ליטרה בשר כבקשתו, על ידי אבן משקל של ליטרה שמניחה בצד השני של המוזניים. היה מבקש ממנו לקנות בשר במשקל של חצי ליטרה, שוקל לו חצי ליטרה על ידי אבן במשקל הזה. וכן אם היה מבקש לקנות במשקל של רביעי הליטרה, שוקל לו על ידי אבן שמשקלה רביעי הליטרה. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? מה החידוש בכל הדינים הללו? פשוט הדבר שמוכרים לקונה כפי בקשתו. עונה הגמרא, החידוש הוא, דמתקנינן מתקלי עד אחי, שכאשר התקינו חכמים קדמונים את המשקולות, התקינו אבני משקל רק עד משקל של רביע ליטרה ולא פחות. והטעם, כדי שלא יבואו לרמות ולומר על אבן משקל של פחות מרביע שיש של רביע, שכיוון שזה משקל מועט לא יבחינו בהבדל, וגם אין רגילים לקנות במידה הזו ולא מכירים אותה. ואם בכל זאת הקונה מעוניין במשקל פחות מרביע, שוקלים לו במטבעות, ואז אין חשש רמאות שהרי משקלן מוטבע עליהן. ולגבי שיעורי נפח של מידות, אמרינן לקמן בדף צדי עמוד א', שאין אנשים טועים בדבר. והטעם משום שמכירים את השיעור לפי גודל החלל ולא טועים, אבל במשקל עלולים לטעות. כותב היד רמה שלעולם יש לעשות את אבני המשקל באופן שההבדל בין אחת לשנייה יהיה כפול במשקל, כגון רבע ליטרה, חצי ליטרה, אחד ושתיים. אבל אין לעשות משקל של שלושת רבעי הליטרה, משום שאז יבואו להחליפה באבן של ליטרה או של חצי ליטר, לפי שההבדל ביניהם מועט. וכן לא יעשה אבן של ליטרה ומחצה שיבואו להחליפה בשל אחד או שתיים. ואם רוצה לשקול ליטרה ומחצה, יניח אבן של ליטרה ואבן של חצי וכן לעולם. ויהיה הגמרא ברייתא מלמדת דינים באופן השקילה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, היה הקונה מבקש ממנו בשר במשקל שלושה רבעי ליטרה, ולמוכר אין אבן במשקל הזה. לא יאמר לו הקונה שקולי שלושה רבעי ליטרה אחת אחת, כל רבעי הליטרה בפני עצמו בשקילה נפרדת, כי בכך המוכר מפסיד שצריך להוסיף לו מעט בכל שקילה, שהרי אינו יכול לצמצם ולכוון את שיעור המשקל בדיוק, אלא שוקל מעט ברווח. אלא שוקל המוכר את הבשר כנגד אבן במשקל של ליטרה, הוא מניח אבן במשקל רבעי הליטרה בכף המאזניים השנייה יחד עם הבשר, ועל ידי כך נמצא ששקל לו שלושה רבעי ליטרה בפעם אחת. אומר הרשב"ם שלא מדובר במקום שמכריעין, שאם כן מפסיד המוכר, שצריך ליתן הכרע גם כנגד משקל האבן שבצד הבשר, אלא במקום שנהגו שמוסיפים תוספת אחרי כל שקילה. ובמקום שנהגו להכריע טפח ממש, אינו שוקל באופן הזה, אלא מניח בצד שכנגד הסחורה ג' אבנים של רביעה, או אבן של חצי ואבן של רביעה. ואף שתמיד אין לי נוקח, כמו שכתב הרמב"ם מלכות גניבה פרק ח' הלכה י' שמה טיפול לאבן של רבע ליטרה ולא ירגיש בזה הלוקח, יש לשקול כמו שכתוב בגמרא שיניח עם הבשר אבן של רביעה. כל מקום, במקום שנהגו להכריע מותר לעשות זאת כדי שלא יפסיד המוכר. ועוד דין דומה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, היה הקונה מבקש ממנו בשר במשקל 10 ליטרין, לא יאמר לו הקונה שקולי אחת אחת ואחריע, תוספת מועטת בכל שקילה, משום שאי אפשר לצמצם שיהיה מדויק ומוסיף מעט, ובכך מפסיד המוכר, אלא שוקל לו את כולן בבת אחת ונותן הכרע אחד לכולן. וגם בברייתא הזו, ההכרע אין הכוונה להכרעת טפח, אלא ששוקל ברווח משום שאינו יכול לצמצם, וכמו בברייתא הקודמת. המאזניים מורכבים מכמה חלקים. החלק המרכזי נקרא נפש, ואומות ברזל חלול שעומד במאונח ותלוי בתקרה, לזה היה מחובר הקנה, שאומות שהיה מונח במאוזן, מוכנס ומחובר בנפש. שני צידי הקנה היו משתלשלים כלפי מטה, חבלים שהיו קשורים לקצוות הקנה, שבסופם היו קשורים כפות המאזניים. חבלים אלו נקראים מיתנה. ככל שגדל המרחק שבין התקרה למקום החיבור של הנפש והקנה, יש יותר מקום להטות את הקנה ולהכריע בשקילה לטובת צד אחד. מה שאין כן אם המרחק קטן, אינו יכול להכריע הרבה, כי הקנה ייתקע בתקרה. עוד יש לדעת שככל שהקנה והחבלים שבהם קשורים הקפות שיעורם גדול וארוך יותר, כך תגדל ההשפעה על כל תוספת במשקל, וגם משקל מועט יהיה בכוחו להטות ולהכריע את המאזניים. ויהיה הגמרא ברייתא מבררת מהם מידות המאזניים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. נפש מאזניים, המוט שבו מחובר הקנה, מקום החיבור, צריך להיות תלויה באוויר במרחק שלושה טפחים מהתקרה. וכן שתהיה גבוהה מן הארץ שלושה טפחים, כדי שיהיה מקום למוכר להכריע בשקילה לטובת הלוקח, ולא ייתקע הקנה בתקרה או בארץ. וקנה ומתנשלה, הקנה המחובר לנפש וכן החבלים הקשורים בצדדיו, צריכים להיות יחד באורך 12 טפחים. 4 טפחים הקנה וכן 4 טפחים כל אחד מהחבלים. שאם יהיה שיעורם פחות מכך, יצטרך המוכר להוסיף הרבה כדי להכריע. ולכמן בדף פייטט עמוד ב' מעמידה הגמרא את הדין הזה במוזניים ששוקלים בהם דברים כבדים כגון נחושת וברזל. וכיוון ששוקלים בהם דברים כבדים צריך ששיעור אורך הקנה והמיתנה יהיה רב. שהרי ככל שאורכם גדול כך יש יותר השפעה בשקילה לכל תוספת. וכשיבוא להכריע לא יצטרך להוסיף יותר מדי. מביאה הברייתא שלא כל המוזניים שיעורם שווה אלא תלוי לצורך מהם עשויות. מוזניים של צמרים מוכרי צמר במשקל ושל זגגין מוכרי זכוכית שדרכם לשקול דברים יותר קלים. מספיק שנפש המוזניים תהיה תלויה באוויר רק במרחק של שני טפחים מהתקרה. וכן שתהיה גבוהה מן הארץ רק שני טפחים. וקנה ומיתנה שלה מספיק שיהיה יחד באורך 9 טפחים. 3 טפחים הקנה, 3 טפחים כל אחד מהחבלים. שכיוון שנושאים דברים שמשקלה מועט יותר, מספיק שיעור זה בכדי שלא יצטרך המוכר להוסיף הרבה בשביל להכריע. מוזניים של חנבנים ושל בעל הבית שדרכם לשקול בכמויות יותר קטנות, שיעורם שתהיה נפש המוזניים תלויה באוויר רחוקה מהתקרה רק טפח, וגבוהה מן הארץ טפח, וקנה ומיתנה שלה מספיק שיחד יהיו 6 טפחים, 2 טפחים הקנה, 2 טפחים כל אחד מהחבלים, ומוזניים של טורטני צורף המוכר זהב וכסף, כיוון שדרכו לשקול כמויות קטנות ביותר, שיעורו שנפש המוזניים תהיה תלויה באוויר רחוקה מהתקרה רק 3 אצבעות, וגבוהה מן הארץ 3 אצבעות, וקנה ומיתנה שלה איני יודע באיזה אורך עליהם להיות. אומר הרשב"ם שאומנם שנינו שצריך הכרעה של טפח, אבל זה דווקא בבשר ובמיני מאכל. אבל בזה מספיק פחות. בכל מידות המוזניים שהובאו בברייתא, התבאר למה ולמי הן מיועדות חוץ מן המוזניים הראשונות ששיעורן היה 3 טפחים בגובה ו12 באורך. לכן שואלת הגמרא ואלה אח כמה איתה, המוזניים הראשונות שהוזכרו בברייתא דמי, למי הן מיועדות? עונה הגמרא אמר רב פאפא, דיגרו מי, מדובר במוזניים של צורפי נחושת וברזל ששוקלים חתיכות גדולות וכבדות בפעם אחת, ולכן שיעורם צריך להיות גדול. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן לימודינו בסייעתא דשמיא הגדולה בדפינו היומי, דף פ"ח ממסכת בבא בתרא. אנחנו חותמים את השיעור עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף פ"ח ממסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, מי אינו חייב להשיב אבידה? שאלה שנייה, מה לומדים מהפסוק ודובר אמת בלבבו? שאלה שלישית, מה טעמו של רבן שמעון מגמליאל שהסיתונאי מנקה פחות מבעל הבית? שאלה רביעית, מתי אין צריך לנקות כלל את כלי המידה והמשקל? שאלה חמישית, לגבי איזה דין דרש ריש לקיש את הפסוק אבן שלמה וצדק? והשאלה האחרונה על דף פ"ח, מה תקנתו של הגוזל את הרבים? התשובה ברשב"ם. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, כ"ד בחודש ניסן, תשע"ז, ט' לעומר תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף פ"ח ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, כ"ה בניסן תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת שמיני ושבת מברכין את ראש חודש אייר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד שני דפים כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, דפים פ"ט וצדי ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, כל טוב ולהתראות, קיץ בריא.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.